אנחנו במועד קטן, דף י"א עמוד א', נתחיל שוב את המשנה. עושים, לשון רבים, מעקה לגג ולמרפסת, מעשה הדיוט. הזכרנו פה את הראש בתחילת מסכת שבת, שדיבר על הרעיון שכשהמשנה או הגמרא מדברים על דבר שהוא מצווה, אז לפעמים יש בזה עוד לימוד. למרות שבתחילת מסכת שבת, הבעל הבית נותן צדקה לעני, עדיין זה אסור לעשות את הפעולה הזו בשבת, להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. אז סין, מעקה לגג ולמרפסת מעשה הדיוט, אבל לא מעשה אומן. למרות שאני עוסק במצווה, המשנה אומרת לי, דווקא מעשה הדיוט, אבל לא מעשה אומן. אני אשאיר לכם סימן שאלה, למה המשנה הייתה צריכה לומר לי את התוספת הזו, אבל לא מעשה אומן. שפין את הסדקין ומעגילין אותן במעגילה ביד וברגל, אבל לא במחלציים. שפין את הסדקים, אז רש"י הסביר מה? שבתנור. ראינו שרוב הראשונים לומדים של מה? של הגג. שפין את הסדקין ומעגילין אותם במעגילה ביד וברגל, אבל לא במחלציים. ראינו פה כמה שיטות, מה זה המחלציים ומה זה המעגילה. הציר והצינור והקורה והמנעול והמפתח שנשברו, מתקנן במועד. שאלנו מתי הם נשברו, אמרנו הפשט הפשוט הוא שהם נשברו במועד. אחרת זה קצת קשה, למה יהיה מותר לו, למה זה לא מכוון מלאכתו במועד. אז למה המשנה נתנה לי את כל הפרטים האלו? אז אנחנו כבר ראינו את הגרא דף הקודם, שרצה לדייק דווקא במחובר לקרקע ולא במטלטלין. אז כך הוא דייק במשנה שלנו, ולא ראינו שהוא ציטט מישהו אחר שאומר את זה. הציר והצינור והקורה והמנעול והמפתח שנשברו, מתקנן במועד, ובלבד שלא יתכוון לעשות מלאכתו במועד. לא יודע מה פירוש המילה יתכוון. עד עכשיו היה לי יכוון, לא יודע מה זה יתכוון. אני גם לא יודע האם הבלבד, כמו ששאלנו, האם זה הולך על כל המשנה או רק על הדין האחרון שהרגע קראנו. בכל כבשין, לא יודע מה זה וו החיבור, שהוא יכול לאכול מהן במועד כובשן, ודיברנו על כך שעברנו מלשון רבים ללשון יחיד. מי עושין שפין למתקנן. גמרא, היחידה ממעשה הדיוט, שאלנו על פי התוספות במסכת שבת, כשהגמרא שואלת אותי, היחידה מי, האם היא מחפשת הגדרה מציאותית או הגדרה הלכתית? רבי יוסף אמר, בוצה ודפנה, במתנית התנה, צר בצרו ואינו תחבטית. אז השאלה אם יש לי מתנית התנה, האם זה חולק על רבי יוסף, האם זה מוסיף על רבי יוסף, וזה דנו בדף זין, כשהיה לנו בדיוק את אותה סוגיה, אז שם דיברנו, האם זה שני הגדרות לאותו דבר, האם זה שני אופציות, האם זה מחלוקת, האם רבי יוסף לא ידע את הברייתא, תוספות כותב בהרבה מקומות פשס, שהמורה אמור לדעת כל משנה, אבל לא כל ברייתא, ולא כל המורה ידע כל משנה, זה מדי פעם תוספות אומר לנו גם את זה. שזה אולי לא היה לו את הגרסה הזו, תוספות מנסה לתרץ, למה? כי הגמרא בסנהדרין אומרת בפשטות שכל המורה חייב לדעת כל משנה, זה תראה בדבר משנה, זה נחשב פשיעה. הלאה.
היו כמה סידורים של המשנה.
נכון, בסדר, אז יש תירוצים, בסדר, יפה, אוקיי. שפין את הסדקין ומעגילין אותן במעגילה, השתב מעגילה אמרית שרי, ביד ורגל מבעיה, לא יודע מה פירוש המילה אמרית, השתב במעגילה אמרת שרי, ביד ורגל מבעיה. אז זה נכון שהמשנה יכולה להיות זו ואין צריך לומר זו, אבל הגמרא בנדרים בפרק עשירי אומרת לנו, שאם זה זו ואין צריך לומר זו, אז אני מצפה שהמשנה תאמר לי, אין צריך לומר. וישנו כללי הגמרא, אחד הכללים הוא שאנחנו לא מתרצים זו ואין צריך לומר זו, זה תירוץ דחוק. אם אין לי ברירה, לפעמים אני אומר זו ואין צריך לומר זו, אבל זה לא תירוץ שאני מחפש. אז שוב הגמרא שואלת, למה הייתי צריך לומר את זה? עונה הגמרא, הכי כאמר והריטב"א בתחילת פרק שלישי של סוכה אומר לנו שמתי שכתוב הכי כאמר זה מעין חיסור עם מחסרה, נכון? הכי כאמר זה אני אפרש לך מחדש את המשנה בצורה שכאילו אני מוסיף מילים. זה לא חיסור עם מחסרה, אני לא ממש מוסיף מילים, אבל אני אעשה את זה כאילו תוספת מילים. הכי כאמר, שפין את הסדקין ומעגילין אותן כאין מעגילה ביד וברגל, אבל לא במחלציים. ופה שבוע שעבר דיברנו על שני אופנים להסביר את זה, אם זה לחומו או לכולה. הציר והצינור והקורה והמנעול והמפתח שנשברו מתקנן במועד. עד פה הגענו, זה בסדר? מפתח חלון?
כן, פתחתי, אבל לא מספיק.
הלאה, אומרת הגמרא, ורמי נרו, רמי זה לזרוק, כן? רמי נהי, אני אזרוק נגד הציטוט שאתה הבאת לי, קושיה, מציטוט אחר, המשנה במעשר שני אומרת, עד ימיו, מדובר פה על יוחנן כהן גדול, הסדר עולם, ההליכות עולם, שזה חיבור שעליו חיבר רבי יוסף קארו את כללי הגמרא. הוא אומר שבכל מקום שכתוב יוחנן כהן גדול, הכוונה היא יוחנן חשמונאי. יוחנן כהן גדול במשנה, זה היוחנן שהיה האבא של החשמונאים. אז פה מדובר על יוחנן כהן גדול. עד ימיו של החשמונאים, של יוחנן כהן גדול. עד ימיו היה כתוב שהיה פטיש מכה בירושלים בכל המועד, אז הוא גזר וביטל. אז אנחנו רואים שמה? שהוא ביטל את העשייה של המפחים של ה... אז ורמיני, אתה התרת לי לעשות את התיקונים האלה של ציר וצינור וקורה ומנעול ומפתח. הרי המשנה אומרת לנו, עד ימיו היה פטיש מכה בירושלים, ואז יוחנן כהן גדול גזר שלא יעבדו, הנפחים לא יעבדו בתיקוני הברזל בכל המועד עד ימיו, מכאן ואילך לא. עכשיו, אתה יכולת לומר שהמשנה הזו נשנית לפני רבן יוחנן כהן גדול, נכון? זו תשובה פשוטה. הגמרא לא רצתה לומר את זה, או שהיה לה מסורת שזה לא כך, או שהיה לה תשובה יותר נכונה. מה אני מפסיד אם אני אומר שהמשנה הזו היא לפני התקופה של יוחנן כהן גדול? למה הגמרא לא רצתה לענות את זה? תאמר יותר חזק, מה בעצם יוצא? יותר, בוא נחדד את ההגדרה, יצא אם כך שהמשנה שלנו היא לא להלכה. אם אני אומר שהמשנה שלנו היא לפני המשנה של יוחנן כהן גדול, אז יוצא שהתקנה של יוחנן כהן גדול מבטלת את כל היתר של המשנה. זה מה שהתכוונת לומר. זה... מה? כן, כן, כן. אומרת הגמרא, לא קשה. שימו לב שיש הבדל בין הלא קשה ללא קשה. לא קשה זה אומר אין לי בעיה. הלא קשה זה אומר הדבר הזה אינו בעיה, אבל אתה יודע שמסתתרת פה בעיה אחרת. זה שהגמרא לא אמרה הלא קשה, אמרה לא קשה, היא בעצם לוקחת את הרמיני ואומרת זה לא קושייה. אני לא נכנס פה לשתי שיטות ברשבם בבבא בתרא, האם המילה קשה שווה לטיובתא ואיך ההשלכות של לא קשה. זה נקודה שבהזדמנות צריך לחשוב עליה. לא קשה, אומרת הגמרא, כאן בדנפחי, כאן בדנגרי. תלוי איזה אופן מתקנים את הציר והצינור והקורה. אומר לנו המפרש בצד, מניתין דמתקנין אלו בחולו של מועד בדנגרי, במנעול של עץ כמו נגר. שרי, דלא הווי קל הרבה, בדנפחי, תפטיש. אנו קורנס אסור, דהווי קל הרבה, ואולודי קל האסור. השאלה היא למה המפרש היה צריך להוסיף את המשפט הזה, אולודי קל האסור. אנחנו מבינים, מה מפריע לי?
היה
את
זה
כוח,
היה
את
זה חיה.
לא שאנחנו
עושים את ה... מה היה הבעיה? עד המשפט הזה ברש"י, איך הבנו? למה יוחנן כהן גדול אסר את זה? מה אמר הרש"י הקודם? טוב, לא כתוב ברש"י, אז אתם לא יכולתם לדעת, סליחה. זה כתוב בגמרא. הגמרא בביצה אומרת... שיוחנן כהן גדול אסר את זה כדי לשמור על כבוד המועד. זאת אומרת, יוחנן כהן גדול לא רצה שישתובבו וישמעו קול של נגרי, של אנשים שדופקים בכל המועד. עכשיו רש"י פה אומר, טעם לגמרי אחר, עולו די קלה. זה נשמע איזשהו גדר שמלכת שבת, אל תוליד לי קול. כן? כמו שכתוב, לא לדפוק בנקש על הדלת. כן? שולחן ערוך, אנשים לא יודעים. אתה לא יכול להשתמש בנקש. טוב, אז חזרה לענייננו. אז... רש"י פה, או המפרש, מוסיף לנו מרכיב שהוא צריך הרבה התעמקות אם הוא יופיע להלכה. לא זכו לי שראיתי אותו להלכה, את מה שכתוב פה, לודי קלה. אז ממילא אני לא צריך לשבור את הראש הזה יותר מדי, למרות שאם היינו לומדים קצת יותר ביון, היינו צריכים כן לנסות להבין למה הוא הוסיף לי את הגדר של הולדת קול. יפה, יפה, נכון. כמדומני, אני לא זוכר אם זה היה בשיעור של עבדה ופיינשטיין, יש לי בראש שזה באיזושהי תשובה של איגרות משה בהלכות חול המועד, שדרך אגב הוא מתייחס לרשי הזה. כמה שזכור לי, הוא כותב שם שאי אפשר לפרש את הרשי הזה שהבעיה היא הולדת קול. אי אפשר לומר שהגדר, מה שרשי התכוון לומר זה מה שכתוב פה, שכמו שבשבת אתה לא יכול, אז בכל המועד אתה לא יכול להוליד קול. צריך לומר שהכוונה שלו הייתה לא מצד ההולודי קלה, אלא עשיית קול. לא לדייק את המילה הולודי ברשי. ככה זכור לי, יש באיזושהי תשובה של היגרות משה, לא זוכר איפה. חזרה לגמרה שלנו. את הגמרה... מתקיף לרב חיסדא, יאמרו קל הרבה אסור קל הזוט השארי, אלא אמר רב חיסדא לא קשה, הבא מגלי, הבא חציני. אומר רשי, מגלי מסר גדול שארי, זה לא מוליד קל הכלום, חציני בררה אסיר, דעה וילודי קל התפק. אז הוא רוצה להרוויח, לא הבדל בין קול גדול לקול קטן, אלא בלי קול בכלל. זה מה שרב חיסדא רוצה להרוויח. פה אנחנו רואים סברות בגזרות. זה מעניין שמי נתן את התירוץ הראשון בגמרא? את מי רב חיסדא תוקף? חבר'ה, להכין קפה? כן, מה יתאר עד מאוחר כמו בלי? מה כתוב בגמרא? הגמרא שאלה מי נתן את התירוץ? הגמרא שאלה מה אם עד ימיו היה פטיש מכה בירושלים? הגמרא אמרה לא קשה, כאן בדנפרי, כאן בדנגרי. מי נתן את התשובה הזו שרב חיסדא תוקף? מי? תעזור לנו, לא שומעים אותך רון. מי נתן את התשובה? זה סתם עד הגמרא. זה מבנה קצת יוצא דופן. שיש לך סתם עד הגמרא, והמורה קדום. הרי רב חיסדא הוא חמיב של רבא, זה הדור של רבא שתוקף סתם עד הגמרא. אז זה סתם לשים לב. אנחנו צריכים הרי לבנות לנו בסוגיה מי הם השיטות, כדי לדעת איפה אנחנו הולכים להלכה.
איך זה יכול להיות שאני מבין את הסתם משנה רבי שהוא היה בסוף התנאים, אבל פה איך יכול להיות שיש סתם גמרא לפני רב חיסדא?
יפה, יש לך תשובה?
לא.
אז יש רשב"א בתחילת בבא מציע שכותב שלפעמים הגמרא מצטטת מהלכים של בתי מדרש. זאת אומרת, זה נכון שהגמרא גם בשבת וגם במסכתות אחרות, וככה גם כותב תוספות בכמה מקומות, שסתם עד הגמרא זה הבית מדרש של רבינה ורבאשי. רבאשי ורבינה זה כמו שהגמרא אומרת בבבא מציע, שרבינה ורבאשי סוף משנה. כן? זה סוף גמרא, סליחה. רבינו, הגמרא שאומרת, רבי ורבי חייא סוף משנה, ורבינו ורבא שהיא סוף גמרא. אז אנחנו יוצאים תוך נקודת הנחה שסתם דגמרא צריך להיות הם. מה שאני מאיר זה שכנראה פה זה לא ככה. כנראה שפה זה סוגיה שהייתה לפני רב חיסדא. ובית מדרש שלפניו אמר את זה. והגמרא מצטטת לי איזשהו הלך חשיבה שקדם סתם הדגמרא פה, בפשטות, זה לא סתם הדגמרא של שער השס. נכון? זה מה שרציתי שתשימו לב. בדיוק. כן. הלאה? שבוע הבא זה לג בעומר, אפשר לישון. בסדר? אלא אם כן תרצו להקדים תלמוד יום שלישי ואני לא יודע עדיין אם נוכל. אומרים לילה חופש למנגלים, כן? אני רואה, אתה מתלהב. הרב שום ברוך הוא רצה שנלמד תורה בלילה הזה. הבן שלך מארגן מדורה, וואי וואי וואי. אז נדבר, כי אני חשבתי באמת לעשות את המדורה מוקדם יותר. זה ויכוח ביני ובין הילדים שלי. שנה שעברה עשינו מוקדם. השנה שעברה היה נדחה. צריך לחשוב. בוא נדבר. נשמח שניתן. אתה בכלל לא איתנו, נכון? אתה איתנו? לא.
אני לא יכול לנשום.
נכון. אז אנחנו חוזרים לגמרא שלנו. הגמרא התחילה עם ציטוט מהמשנה, הגמרא הקשתה מציטוט מהמשנה במעשר שני. המשנה במעשר שני דיברה על תקופת רבי יוחנן, יוחנן כהן גדול, תקופה קדומה במשנה, כמה שנים לפני חורבן בית שני? 200 שנה, נכון? ככה הרמב״ם כותב, חזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה. זאת אומרת, יוחנן כהן גדול הוא 200 שנה לפני החורבן, אתה מדבר על תקופה קדומה מאוד ביחס לרבי, כמעט 300 שנה לפני רבי. המשנה שלנו, אם אני שם אותה לפני יוחנן כהן גדול, היא יוצאת אופן, כמו שאנחנו מכירים מאיגרת רב שיראי גאון, שאחת השאלות הראשונות ששאלו את רב שיראי גאון, מדוע השאירו את רוב המשניות לתנאים האחרונים? אנחנו לא מוצאים בש"ס הרבה תנאים קדומים. רוב התנאים במשנה זה מי? רבי אליעזר ורבי יהושע, שהגמרא בחולין אומרת הם בית שמאי ובית הלל, התלמידים של רבי יוחנן בן זכאי, תלמיד הלל ושמאי, נכון? רוב הש"ס מי זה הם? זה רבי אליעזר ורבי יהושע ומטה, זה תקופת החורבן. פה יש לי פתאום משנה במעשר שני שהיא 200 שנה לפני החורבן, לפי הליכות עולם, זה רבי יוחנן כהן גדול, זה יוחנן חשמונאי. אז מה? אז אתה תאמר לי המשנה הזאת קדמה? הגמרא לא רוצה את התשובה הזאת, לא בשלב הזה, בכל הפחות. כן? מובן למה. הלאה, אומרת הגמרא, אני מתחיל מההתחלה, שוב, רבי זי, אתם איתי? אז שוב, אמרנו, הציר והצינור והקורה והמנעול והמפתח שנשברו מתקנן במועד, ורמיני, אני שעתך סתירה מהמשנה במעשר שני. המשנה אומרת, יוחנן כהן גדול, עד ימיו ים פטיש מכה בירושלים, עד ימיו אין, מכאן ואילך לא. אז איך המשנה שלנו מתירה לנו לתקן את הכלי ברזל האלה, המנעול, המפתח, בכל המועד? עונה הגמרא, לא קשה כאן בדנפחי, כאן בדנגרי. המשנה שלנו מתירה לך מנעול, מפתח שעשוי מעץ, זה לא דפיקות בקול גדול. מה שיוחנן כהן גדול עשר זה בדנפחי, כשנפח עושה עצם מברזל יש הרבה רעש בדפיקות שלו. מתקיף לרב חיסטה, יאמרו כל הרב עשו כל הזוט השערי. רב חיסטה שואל, מה? אנשים יאמרו, מה? למה זה עשו וזה מותר? זה לא תקנה שיכולה לעמוד. אם יוחנן כהן גדול בא לאסור, הוא לא יכול לעשות תקנה, זה לא הגיוני לעשות תקנה כזו שאנשים לא ידעו להבחין והם לא יתקנו, נכון? למה אסור לנוק מאישה? כי יאמרו, אישה היא לא כשרה, אני לא יכול לאכול את אשתי, אבל אם מותר לי לנוק ממנה למרות שאני לא יכול לאכול אותה, אז מותר לי גם לנוק מבהמות לא כשרות, כי אתה רואה שחלב כנראה זה דבר שהוא לא קשור לבריאה שיוצרת אותו. אז אנשים יבואו לשתות חלב של כל בהמה וחיה, אז חזל אסור לנו לנוק מאישה, חזל אסרו לנו. מה?
נשים את המשנה שלנו בשעץ?
לא, אז אני אומר, עכשיו תיתן תשובה אחרת. אז אני רק נותן דוגמה עד איפה חזל לא בנו על העם חלק. אני לא הייתי חושב שאם אני מתיר לבן אדם לנוק מאישה, אז הוא יבוא לנוק מחזיר. לא הייתי חושב ככה, אני לא... אל תאמר לי אשתך, אתה... כן? וחזל אמרו לו, אתה תתיר לו לשתות מבן אדם.
שאישה דומה לסוס, או בשביל השני.
סוסתי ורכבי פרות עם איתי חייתי. אוקיי, אז ליום הולדת של אשתך אל תאמר לה.
אבל אם לא היינו נשארים בהבדל שיכולנו להגיד שזה המשנה שלנו זה של עץ, והמשנה בבבא מציע זה של ברזל, יש איזה אחד שהוא מעשה אומן ואחד הוא מעשה הדיון,
אז הוא לא אסר בגלל האומנות, הוא אסר בגלל הרעש. עד ימיו היה פטיש מכה, הבעיה היה מכה, הרעש.
אבל על ההדרה, אם זה נחשב מעשה אומנות או לא.
אבל לא בזה הגמרא עסקה. הגמרא שאלה, אם אתה עושה לי להקות, אז למה התרת פה? זאת אומרת, האיסור של יוחנן כהן גדול היה אמור לכלול את מה שרצית להתיר פה מצד דיני חול המועד. זו השאלה של הגמרא. עכשיו אומרת הגמרא, מתקיף לרב חיסטה, אם הוא כל הרב עשו כל הזאת השארי, אלא אמר רב חיסטה לא קשה, אלא הכירה של התשובה הקודמת, אמר רב חיסטה לא קשה, הבמגלי, הבחציני, מה שהתרתי זה דווקא בכלי שנקרא מגלי, שהוא לא עושה רעש בכלל. זה אנשים יכולים להבין, שכשזה אפס מול רעש, אז אנשים מבינים, רעש אסור בכל המועד. ואנחנו ראינו לזה דוגמאות, לא? הסוגיה של מת אמו בחצר, ראינו כבר את המשנה הזו, זה נגיע, ראינו את זה, נכון? אז ראינו שיש איסור לעשות רעש בכל המועד. אנשים מבינים את זה. הלאה. רב פאפה אמר, התקדמנו שתי דורות, רב פאפה הוא התלמיד של רבא, שהוא החתן של רב חיסדא, נכון? רבא, הגמרא ביומא אומרת, היה מקבל כל יום סלב בזכות חמיב רב חיסדא, נכון? רבא אמר לבר הדיא, פותר החלומות בסוף ברכות, אני סולח לך על הכל חוץ מביתו של רב חיסדא, שבגללך היא מתה, בגלל הפתרון החלום של בר הדיא, נכון? אז רבא נשוי לבת של רב חיסדא, רבא הוא כהן צאצא של אליה כהן, ורב חיסדא הוא כהן, כן? רב חיסדא ונקת תרתימת נתה דתורה, הגמרא בשבת מספרת שהוא הסתובב עם שתי מתנות, זרוע לחיים וכיבה שנתנו לו ככהן, רב חיסדא הוא כהן, נכון? הגמרא אומרת כמה זוגות, 80 זוגות כהנים היו נשואות ל-80 זוגות כהנות בהר המלך, ובימינו זה אומרת רק נשאר לנו תרתי בנתי דרב חיסדא, שתי הבנות של רב חיסדא שהן כהנות, אז יש לנו כמה מקורות בש"ס, רב חיסדא הוא כהן, כן? רב חיסדא הוא כהן, והבת שלו נישאת לרבא שהוא כהן, ולרבא יש תמיד שהוא רב פאפה. אז רב פאפה עכשיו התקדמנו שני דורות. רב פאפה אמר, כאן קודם גזירה, כאן לאחר גזירה. התשובה שאנחנו הצענו. מה זאת אומרת כאן קודם גזירה, כאן לאחר גזירה? אומר רש"י, לאחר שגזר יוחנן כהן גדול. מה עשה לנו רב פאפה? זרק את המשנה שלנו למשנה קדומה ולא רלוונטית. זאת אומרת, על ידי התשובה של רב פאפה, בעצם תשכח מהיתר של המשנה. אני הייתי עונה תשובה הפוכה, אבל בסדר. אני הייתי אומר, כאן בתקופת ירושלים, כאן מאז שחרב הבית, יוחנן כהן גדול, תיקן ירושלים. אני הייתי אומר, המשנה היא רבי, המשנה אחרי חורבן הבית. יוחנן כהן גדול, תיקן ירושלים, מקום המקדש, זה לא מכובד, שפטיש מכה, כולם עולים לרגל, לא רוצה שיהיה פטישים מכים בזמן עלייה לרגל. אבל מה, לכל עיר בישראל הוא תיקן. עד ימיו היה פטיש מכה בירושלים כתוב במשנה, זה משנה הייתי עונה. אבל בסדר, הגמרא לא ענתה ככה. אז רב פאפה אמר, כאן קודם זה כאן לאחר גזרה. רב אשי אמר, הרב יהודה רב יוסי, דמר ויצג ברבי מי, מנתן השינוי במועד בדבר עבד לא כרבי יוסי. אז התשובה תלוי אם זה רבי יוסי או רבי יהודה. אומר לנו רש"י, הרבי יהודה הרבי יוסי בפרקי דלקמן, רבי יוסי לא בא לשנוי לדבר עבד ומנין דשרי אחר כל אני בלא שינוי רבי יוסי היא. אבל המשנה שם, אז היא תהיה רבי יהודה, אז מה עושה לנו רב אשי? הוא משנה לא את המשנה שלנו, הוא משנה את התקנה של יוחנן כהן גדול. הוא אומר לנו, אל תחשוב שיוחנן כהן גדול היה עסוק רק ברעש, הוא הלך בשיטת רבי יהודה, הוא אמר להם תעשו שינוי, השינוי מרוויח שלא יהיה רעש, אבל הוא מפנה את, תעזוב את המשנה שלנו, היא הלכה לא כמו רב פאפה, אבל המשנה שם נשנה אותה, המשנה שם יוחנן כהן גדול היא בשיטת רבי יהודה. עכשיו אני רוצה סתם לחדד נקודה, כשאנחנו לומדים סוגיה כזו, אתם מוכנים להשתמש בראש קצת או תעזוב אותנו היום, תתקדם, אפשר להשתמש בראש קצת? יש אישור? טוב, נתחיל, אני אלך בהדרגתיות, בסדר? לפעמים אנשים באים אליי, שואלים אותי, מה אתה סובר? מותר לי להדליק אור בשבת או אסור לי? אז מה אני עונה? מה זאת אומרת? מה אני סובר? זה הלכה, מה זה? אני סובר? לא, לא, הרב, אני רוצה לדעת מה אתה סובר. זה לא אני סובר, מי אני? סליחה? עם ישראל סובר, גדולי הפוסקים, אסור להדליק אור בשבת, נכון? כשאנחנו לומדים גמרא, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו הרבה פעמים, איפה הדין הזה התחיל? ניקח דוגמה. חז"ל גזרו לנו לא לתקוע שופר בשבת. אומר לנו רבא, גזירה שמא ילך צבקי טלטל דל דמות, כן? ולפני רבא מה? תקעו בשבת? מה היה? הרי לא, לא תקעו בשבת. אבל הגמרא כל פעם אומרת לי, רבא יסביר לך למה לא. אז למה אני צריך את רבא? אם הדין הזה קדם את רבא, אז מה רבא הוסיף לי? זו שאלה שאנחנו חייבים לשאול אותה. הר"ן שואל אותה, הפני יהושע שואל אותה. זו שאלה שמתבקשת. כל פעם שאנחנו בסוגיה רואים שיטה מסוימת, אנחנו צריכים לשאול, רגע, ומה היה קודם? ניקח דוגמה קלאסית, המשנה בעדויות מביאה לנו מחלוקת בית שמאי ובית הלל על מתי הבית דין מתיר אישה. הייתה אישה באה ואומרת מת בעלי, נאמנת, מתירים לה להינשא. סליחה, איך את יודעת? לא, אני ראיתי את הגופה שלו, הייתי שם בשדה, תאמינו לי, ראיתי אותו, ראיתי איך שהעריות אוכלים אותו, אני... אל תשאלו. מחלוקת בית שמאי ובית הלל. האם היא נאמנת כשהיא באה מהשדה? האם היא נאמנת כשהיא באה מהעיר? מאיפה האישה נאמנת? מה המחלוקת? ולפני בית שמאי ובית הלל מה היה הדין? אומרת הגמרא, לא, לא, סליחה, היה מקרה ששמעיה ואבטליון שבא לפניו אישה ואמרה מת בעלי, והאמינו לה, והמחלוקת התפרצה בין בית שמאי לבית הלל, מה היה המקרה? האם הם התירו לה? כולם ידעו מה היה המקרה, מה היה הסברה של הפסק. ממילא התפרצה מחלוקת, נכון, לפני התקופה שבית שמאי ובית הלל לא היה מחלוקת בנושא הזה. אז אני מבין איפה המחלוקת התחילה. רבי שמעון ורבי יהודה יש לי מחלוקת במוקצה, איפה המחלוקת הזו התחילה? אז אנחנו, כשנגיע לביצה בעזרת שם, נראה איפה המחלוקת הזו התחילה. אבל כשאנחנו, אני שנים חיפשתי את ההגדרה של המחלוקת של מוקצה, לא הסתדר לי, עד שבסוף במקום אחד בגמרא בביצה אני חושב שמצאתי את המקור למחלוקת. איפה המחלוקת הזו? זה מחלוקת מדי גדולה בהגדרות של מוקצה, זה מהקצה אל הקצה. האם הכל לא מוקצה, רק מה שאתה דוחה בידיים מוקצה, או שהכל מוקצה, רק מה שאתה מכוון להשתמש בשבת לא מוקצה? זה שני קצוות, מאיפה המחלוקת הזו הגיע? אז תמיד כשאנחנו רואים דין בסוגיות בגמרא, אנחנו צריכים לשאול מאיפה זה בא, והרבה פעמים אם נחפש בסוף נמצא. אני אתן לכם דוגמה, עד איזה גיל אבא צריך לזון את הבן ובת שלו? כולם יודעים עד איזה גיל, מה אומרת הגמרא? שש, תודה רבה, גם נפסק בשולחן ערוך בכמה מקומות, גם דיני צדקה וגם בעוד. מי אמר? מאיפה המספר הזה הגיע? שש. אז יש חתם סופר גאוני, חתם סופר אומר, כתוב בדין עבד עברי שכשהוא יוצא לחירות אז הוא ומשפחתו יוצאים לחירות. אז חזל שואלים, אבל המשפחה שלו לא היו בשיעבוד, אז חזל אומרים, התורה לימדה אותך שכל הזמן שהוא עבד עברי האדון צריך לזון את אשתו והילדים שלו, נכון? אומר החתם סופר, מה המינימום תזונה שיש ילד שנולד ביום שהוא נכנס לעבדות? העבד יכול להיות שש שנים יעבוד. אז זאת אומרת, משם חזל הבינו, מגדר תפסת מרובה לא תפסת, נולד לו ילד ביום שהוא נהיה עבד, אז משם אתה מבין שכמו שהעבד שש שנים, אז את האחריות של העבד כלפי הילדים שלו האדון לוקח שש שנים. משם חזל לימדו אותנו ששש שנים זה החובה של אבא לזון את הילדים שלו. אם הבנתם או לא הבנתם את הדוגמה, פחות חשוב לי, העיקרון שכשאני רואה דין אני צריך לנסות לפחות במוח שלי לשאול מאיפה זה בא. אנחנו מצאנו מקור להרבה תקנות חז"ל בתורה, וכמו שהמהר"ל כותב בבאר הגולה, שחז"ל הרבה פעמים ראו את המושגים שהם רצו להתקין כמושגים שהתורה לימדה ולא חייבה. זה המושג של הסמכתא, אומר המהר"ל, שהתורה הראתה לך את המושג, הרי התורה מדברת על מציאות שידיו לא שטף במים. אבל מה לעשות שבתורה אין כזו מציאות מדאורייתא? אין מציאות מן התורה שידיים טמאות ולא כל הגוף, או כל הגוף טהור או כל הגוף טמא. אין באמצע בתורה. נטילת ידיים זה הכל מדרבנן, משלמה עד בית שמאי ובית הלל, עד שמאי והלל. מה? אין כזו מציאות, נכון, אבל התורה נתנה לך מושג, שהתורה הוציאה את זה במילים וידיו לא שטף במים, היא לימדה אותך שיש מושג כזה שידיים שונה משאר הגוף, היא לא חייבה את המושג. אז חזרה לענייננו, אנחנו כשאנחנו לומדים צריכים לנסות למצוא מה שורש המושג. פה מה אומר לנו? הרבי יהודה, הרבי יוסי, סליחה, רבי יהודה ורבי יוסי זה כמעט 300 שנה אחרי יוחנן כהן גדול. אבל אם הגמרא אומרת לי עכשיו שכשיוחנן כהן גדול עשה את התקנה, זה היה בסברה של רבי יהודה, הוא אמר תעשו שינוי, אז הגמרא נתנה לי מקור לשיטת רבי יהודה. מה שהגמרא בעצם עשתה זה שהיא אמרה, תדע, אתה תלמד בפרק הבא שרבי יהודה מצריך שינוי, אבל היסוד של הדין של רבי יהודה זה 250 שנה קודם, 350 שנה קודם, כי רבי יהודה הוא תמיד של רבי עקיבא, כן, אז רבי עקיבא זה אחרי החובן, זה 300 שנה קודם, זה של יוחנן כהן גדול. אז הגמרא על ידי התשובה הזו של רב אשי נותנת לנו מקור לשיטה של רבי יהודה. זה נכון, זה לאו דווקא ההתחלה, אבל לפחות הרווחתי 300 שנה. דאמר רבי יצחק בר רב דימי מנתנה, אנחנו יודעים מה אנחנו יודעים על מנתנה, מנתנה שינוי במועד בדבר עבד דלא כרבי יוסי. בסדר? הלאה. אמר רבינה, רבינה זה קיצור של רבי אבינה, כמן מדלינן הידנה קוויותה דדשה בכל הדמודה, כמן כרבי יוסי. אם אתם רוצים, יש מושג כמן הידנה, זה מופיע בכמה מקומות בשס, וכדאי שתכירו את זה. כמן מצלינן היי דנה, זה היום תחילת מעשיך, נכון? גמרא בראש השנה, זה מופיע בכמה מקומות בשס, המושג הזה כמן היי דנה, כמו מי אנחנו עושים היום. יש לזה משקל אדיר, כי מבחינה הלכתית זה משקל של מעשה של כל עם ישראל. המשקל של כמן עושים היום, זה הגמרא אומרת לך, עם ישראל היום נוהג כך, כמו איזו שיטה. והמשקל של זה הוא משקל, אולי המשקל הכי גדול שיש בהלכה. אני לא יודע אם יש משקל יותר גדול מהמשפט הזה בשס. כמן הידנה. כי זה בעצם אומר, עם ישראל קיבל את זה. ואם נרחיב את זה טיפה, אז זה מגיע לגדר של הרמב״ם, שמה שעם ישראל מקבל זה גדר של בית דין הגדול, זה גדר שאתה לא יכול להתעסק עם זה, גמרנו, זה דין. ויש לך ארבע גמרות כאלה בברכות, שהן מאוד מאוד מגדירות לנו את ההלכה, בסוגיה של בעל קרי שלו תובל, שאנחנו קיבלנו על עצמנו את הדין הזה, זה למה שהרמב״ם כשהעלילו עליו שהוא לא תובל לקריו, אז הרמב״ם כותב איגרת, והוא אומר, אתם שקרנים ואתם לא יודעים, כי אני כן תובל לקריי, אבל מה שכתבתי בהלכה זה גם ההלכה שאסור לי, שאני לא יכול לומר חיוב, אין חיוב, מידת חסידות יש ואני נוהג במידת חסידות הזו, אלא אם כן הרמב״ם כותב, הוא היה חולה, הוא היה מאוד מאוד קר והוא חשש להיות חולה, אז הוא לא עשה את זה, אבל הוא אומר, ההלכה שכתבתי היא הלכה, כי הגמרא בברכות אומרת שלמעשה זה הלכה, זה מה שעם ישראל קיבל. רש"י לוקח את הגמרא בברכות, מרחיב אותה עוד לראשית הגז, הגמרא שם דנה שלוש סוגיות, הגמרא אומרת, עם ישראל נהוג אלמה, עם ישראל קיבל לנהוג כמו השיטה הזו. אז כשאנחנו אומרים כמן היי דנה, יש איזה משקל אדיר מבחינה הלכתית, ופה יצא לנו כמן כרבי יוסי. רש"י הוא המפרש, לא ראיתי מי שאומר את זה, אני לא יודע. אני לא יודע, הגמרא בראש השנה, כמן מצלין ענאי דנה, זה היום תחילת מעשיך, אז אני לא יודע אם זה כבר בראשונים, אבל באחרונים הם מדייקים מהמדרשים, שזה היום תחילת מעשיך, זה התקנה של רב. זה יתקבל. אומר רש"י, כמן מדלין ענאי דנה קוויותא דדשא, כשיוצאין מסמרין של עץ מן הקורה שעל הפתח דשארי למבד בלא שינוי. אז כמו מי אנחנו עושים בלי שינוי, כמו רבי יוסי. והגמרא בעצם סוגרת את המעגל, שגם אם אתה תאמר לי שהמשנה במעשר שני היא שיטת רבי יהודה, תדע שאנחנו נוהגים כמו רבי יוסי, הלכה היא כמו רבי יוסי. עכשיו מבחינת מבנה הלכתי, סתם ככה, רב אשי הוא בטרה, ההלכה צריכה להיות כמו רב אשי בהגדרת המחלוקת בין המשניות, כי הוא השיטה האחרונה שמוזכרת בגמרא. זה שהגמרא הוסיפה, אמר רב אינן כמן, זה כאילו סוגר את הסוגיה בהגדרה של רב אשי, וההלכה היא כזו. השאלה תהיה, לפי זה יצא שבטלה תקנה שיוחנן כהן גדול. כי הגמרא בעצם אמרה, כן, יש מחלוקת. המשנה במעשר שני התקנה שיוחנן כהן גדול היא שיטת רבי יהודה. המשנה שלנו היא שיטת רבי יוסי, ואז הגמרא אומרת הלכה כמו רבי יוסי. אז בעצם יוצא לנו פה, לפחות אנחנו צריכים הגדרה, אם היינו מתעכבים על הסוגיה, היינו צריכים להתעמק בשאלה הזו, אז מה? אז יוחנן כהן גדול עשה תקנה, ואז בתקופת רבי פסקו כמו רבי יוסי, זה הקמן הידנה, וזה עקר את התקנה של יוחנן כהן גדול, זה הפשט, זה בעצם מה שקורה פה. אפשרי, אבל אני רק אומר, זה עכשיו צריך לחדד את ההגדרה, מה קרה פה? כשהגמרא מגדירה שהמשנה במעשר שני, התקנה של יוחנן כהן גדול, היה בשיטת רבי יהודה, ואז הגמרא אומרת, אבל אנחנו היום נוהגים כמו רבי יוסי, זה לפחות נשמע על פניו שאנחנו כבר לא מקבלים את התקנה של יוחנן כהן גדול. ואז יצא שההתר הוא התר גורף. והייתי אומר יותר מזה, לא ברור בשלב הזה אם יש איסור להשמיע קול בכל המועד. האמת היא שיש. אבל בסוגיה שלנו זה לא ניכר שיש. בסוגיה שלנו זה נראה, תעזוב, תקנה של יוחנן כהן גדול, היא הייתה שיטת רבי יהודה, ואנחנו פוסקים כמו רבי יוסי. אם היה לי רק את הסוגיה שלנו, היה נטייה מאוד גדולה לומר שבכלל אין איסור להשמיע קול בכל המועד. אנחנו יודעים מהסוגיה של אהרון, ונראה עוד סוגיות, שיש איסור להשמיע קול בכל המועד. אבל זה פה, המהלך שהגמרא הובילה בסוף, משאיר אותנו בלי השלכה הלכתית ניכרת של תקנת יוחנן כהן גדול. זה בעצם המסקנה על פניה של הסוגיה. אנחנו היינו צריכים בעצם להתחיל לפלג ולנתח את הצדדים של תקנה יוחנן כהן גדול. זאת אומרת, אנחנו התייחסנו לתקנה בעין גסה. אמרנו, אם התקנה היא שיטת רבי יהודה, ואנחנו לא פוסקים את שיטת רבי יהודה, אז ממילא אין לי את יוחנן כהן גדול. זה לא תמיד שחור לבן. זאת אומרת, יכול להיות שבתקנה היה את המרכיב של שיטת רבי יהודה, ואת זה לא פסקנו. אבל המרכיב של הולודי קלה, והרעיון שבכל זאת הוא לימד אותנו שזה לא תקין להשמיע קול בכל המועד, זה כן קיים עד היום. הגמרא לא סתרה את העיקרון הזה, וצריך לדעת שהמושג הזה מופיע הרבה בש"ס. מציאות שהגמרא תסתור את הדין מזווית אחת, אבל מרכיבים אחרים של התקנה נשארים. זה דבר שמופיע הרבה בש"ס. אז גם פה, באמת, לא סתרנו את התקנה לחלוטין. סתרנו את הבחינה של הלכה כרבי יהודה, ואמרנו לא, אנחנו נוהגים כמו רבי יוסי. האם עכשיו כל המושג שיוחנן כהן גדול לא קיים? נשאיר את זה תלוי כסימן שאלה. כי על פניו אנחנו רואים משאר הסוגיות, משאר ההלכה, שחזל כן חששו להשמיע קול בכל המועד. אז בהחלט נשמע שהמרכיב הזה עוד רלוונטי, נשאיר את זה תלוי לעת עתה. גמרא, כבשים שיכול לאכול במועד כובשן, כבשים שיכול לאכול במועד כובשן, אז זה הדין האחרון במשנה. אני לא יודע מדוע החסירו פה את המילה כל. כל כבשים שיכול לאכול, המשנה הרחיבה את ההתר, ואילו בציטוט בגמרא המילה הזו לא מופיעה. אומרת הגמרא, בדיתא לבאי קברי, הנהר בדיתא של לבאי קברי, אומר רש"י, הכי עשו דרך לנהר שיצאו ממיו ונשתרו שם דגים הרבה. אז נהר בדיתא של העיר ליבאי קברי, עשו איזשהו נקף, שחררו את המים מהנהר. מי עשה את זה? לא כתוב. יש ראשונים שלומדים פה פשט לגמרי אחר, מה זה בדיתא לבאי קברי. יש ראשונים שאומרים שנהר בדיתא עלה על גדותיו, וכשהוא עלה על גדותיו אז הוא שפך הרבה מאוד דגים, ואז הוא חזר והיו דגים מונחים על חוף הים. בדיתא לבאי קברי, אז אל כולי עלמא צוד הייתו קברא, כולם הלכו הביאו לעצמם דגים, שאלו רבא למימלך מיניו, רבא התיר להם למלוח. עכשיו רשי אומר למימלך הרבה אף על פי שנכלין לאוכלן במועד, שהרי היו מלוכין הרבה, כשמולחים את הדג כדי לשמר אותו שמים כל כך הרבה מלח שהוא לא רואי לאכילה. עכשיו בגמרא שלנו יש את המילה מיניו, לא ברור לי שרשי גרס את זה, כי רשי אומר הפוך, הוא התיר להם למלוח הרבה.
זה הרבה מלח או הרבה...
אוקיי. אוקיי, אני שומע. לא העליתי את המחשבה הזו, אני שומע. אז יש לנו פה מעשה רב. אמר לי אביי ואתנן קושין שיכול אוכלן במועד מן במועד כובשן. אמר לי כיוון דמי קרא דייתא דאכילה הייתינו וישא וכלו פסדי כפקמתיה ודמי ושרי. אז הוא אומר לו שני דברים. הוא אומר לו כיוון דמי קרא דייתא דאכילה הייתינו, הם לא אספו אותם כדי לשמר אותם, הם אספו אותם לאכול. ועכשיו אם הם ישאירו אותם בבית הם ירקבו.
הדבק מוסיף כמו אוכלן, זה דווקא על הדגים, לא מלח עצמו, כמו אוכלן.
כן, אתה אומר כמו שמשה יצא. כן, מסכים, מסכים, אני מסכים. אז אנחנו דיברנו בסוגיה בפעם הקודמת שאלנו כפרקמטיה העבד דמי, למה זה כפרקמטיה העבד? כי בעצם זה לא פרקמטיה, הוא לא הוציא כסף לקנות את זה. אתה אומר דבר העבד, נתתי לך מתנה, עכשיו זה דבר העבד? במידה מסוימת זה כפרקמטיה העבד, זה כמו סחורה שהולכת לאיבוד, זה לא סחורה שקנית לעשות עסק. אתם זוכרים שראינו את זה בדפיות, כן? כן. אומרת הגמרא, ואי כדר משאר לו רבה, מיצד מיזלי תויומים לך, תיר להם את הכל. זאת אומרת, הסיפור הראשון היה, הם עשו מעשה, ואז רבה אמר, אתם תקועים עם דגים, אין בעיה, תמלכו אותם. סיפור שני אומר אחרת. אנחנו כבר ראינו את הרן בעבודה זרה דף וב שאמר לנו שבדינים דרבנן כשיש לי איקה דאמרי אני הולך עם השיטה המקילה, והוא הביא בזה מחלוקת וגם מחלוקת בגרסת רשי, האם יש לי כלל שכשיש איקה דאמרי בגמרה אני פוסק כמו אחד מהשיטות, או שהכלל הוא אני בדין דרבנן הולך כמקל. פה אנחנו חוזרים ליסודות שדיברנו עליהם בתחילת מסכת מועד קטן, האם דיני חול המועד הם דינים דרבנן או דאורייתא. זאת אומרת באי קדמרי פה איך אני אלך, הולך להיות לי פה כולה מאוד גדולה, האם מלכתחילה אני מתיר לך לעשות את הפעולה או לא. רק אומר שזה נכנס בעצם לדפוס ההלכתי של הגמרא בעבודה זרה. כן, מתקדמים. אומרת הגמרא, יקדם ישר אלו רב, הרב התיר להם מיצד לצוד, מיזל ללכת, עיתוי להביא אותם הביתה, וממלח למלוח אותם. לא יודע מה זה מיצד מיזל. אני לא יודע מה זה המיזל אחרי המיצד. זאת אומרת, אתה צד ואז אתה הולך לאן, אני לא יודע. אמר לאביי, ואנחנו כבר שהוא יכול לאכול מהן כובשנן. אמר לי, הנינה ממתח לי, אגב יצצה. אמר לו, אפשר לאכול אותם, אפשר לצלוט אותם, ואז זה לא יהיה כל כך מלוח. אפשר, יש צורה לאכול אותם. כי הדה שמואל, אבדולי שיטין יצצי ואכל. אומר רשי, שיטין יצצי, מה זאת אומרת? כלומר, רוחצין אותו הרבה פעמים, מצצי לי 60 זימנה. הם סוחטים אותו 60 פעמים. אחרי 60 פעמים, רואי לאכול גם עם כל המלח. אז הדין השני הוא כבשין שהוא יכול. אתה יכול? אתה יכול? אתה כן תעשה, לא תעשה, אתה יכול? כן? אתה יכול? אוקיי. זה יסוד שאנחנו משתמשים בו בהלכה. היכול הזה. שזה שאני יכול, גם אם זה קצת לא סטנדרטי, זה מספיק. ניקח מקרה בדיני שבת. התארחתי אצל מישהו והוא הביא פחיות של קולה לשולחן. אני בשיטת האגרות משה לא פותח פחיות בשבת. הוא ביקש ממני להעביר לו את הפחיות. הוא רוצה לשתות פחית קולה. אז אני לרגע היססתי, ואז העברתי לו את הפחית. למה? כי גם לפי האגרות משה אני יכול לקחת סכין ולעשות ככה, ואז לא יהיה לי כלי. זה שאני לא אעשה את זה, אבל יש לי גישה לאוכל. יש לי דרך גם לפי האגרות משה לגשת לאוכל הזה בלי לעבור איסור של שבת. אז אני אומר, זה מושג בהלכה. אני יכול. אני יכול. אז גם בחול המועד אני יכול. יש מציאויות שזה שאני לא מתכוון לעשות את זה, זה לא סביר. יש לי הרבה סיבות למה לא הייתי עושה את זה, אבל אני יכול.
שהתועלת של המעשה תהיה לך.
אתה יכול לעצור
את הפעולה
שעשיתי
ולאכול את זה.
לא לעצור, לבטל. יש לי דרך להתגבר.
יש לי דרך לבטל את הפעולה, אבל הפעולה מותרת בגלל שאני יכול לבטל אותה.
אני לא יודע שזה נכון. אני לא יודע. אני אסביר. בוא נאמר, ביום הראשון של חול המועד לקחתי דגים. וזה יום רותח בפסח. הדגים האלה יסריחו תוך כמה זמן? תוך יומיים? או פחות, אם הם ישבו בחוץ, בחום של היום. אני לא בטוח שהגמרא לא התירה לי למלוח אותם, בגלל שביום החמישי של חול המועד, אם נרצה לאכול אותם, אני יכול לשטוף אותם. זאת אומרת, לא ברור לי בגדר הזה שהתירו לי למלוח בשביל, זאת אומרת, אם זה יום קר, ואני מולח אותם היום ביום האחרון של חול המועד, ואין לי שום תועלת. אבל אתה יכול לבטל את המליחה, לא ברור לי שהגדר התעורד שם. אני לא יודע עדיין. אין לי הגדרה. לא יודע. אני רק אומר, אני לא משוכנע שהתעורד שם, אני מסכים איתך שמהסוגיה זה נשמע כמוך. בהיגיון קשה לי לומר צו, בסוגיה נשמע כמוך. אומרת הגמרא, רב היקלה לריש גלותא. ריש גלותא זה מקום של המלך. ריש גלותא יכול להיות אדם טוב, יכול להיות אדם רשע. הגמרא אומרת על תקופה מסוימת שהריש גלותא כל אנשים שם חיו בפחד. הגמרא מדברת על ריש גלותא שהיה רשע מרושע. ריש גלותא זה אדם עם כוח, זה כמו ראש מועצה. צריך להיות צדיק, צריך להיות רשע, הכל יכול להיות. הוא אדם עם כוח, זה לא אומר כלום על המעמד שלו. היו ראשי גלותה שהיו בני תורה, והיו באים לישיבה, והיו ראשי גלותה שהיו סתם פוליטיקאים. זה לא, והיו רשעים. זאת אומרת, הגמרא מספרת סיפורים על רשעים, שהיו ראש גלותה, הכל היה. אז חזרה לענייננו. רבה יקלה לבי ראש גלותה, אבדלה, שיתני ציצי ואכל, שתפו לו את זה 60 פעמים, אכל את הדג. זאת אומרת, זה הביא את הדג למאכל מספיק מכובד, שגם בבית ראש גלותה הגישו את זה לרב חשוב שביקר. רב יקלה לבי רב שפיר, הייתו לקמיו או קברה, הביאו לפניו אותו דג. מה היה הדג הזה? טילטה בישולה, טילטה מלחה וטילטה טוויה. שליש מבושל, שליש מלוח, שליש צלוי. אנחנו בעזרת שם נתחיל פה בסיום הפרק, בעזרת שם תמו אתם עם שבוע הבא בל"ג בעומר לומדים.